מאמר דיבור המתחיל, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. בליקוטי תורה על פרשת ברכה. נמצא בדף צדי ג' בעמודה הרביעית למטה. הפסוק אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. והנה אמרו רבותינו ז"ל בפסחים שם. בפסחים בדף פי ג'. אומרת הגמרא, אל תקרא עם מורשה, אלא מאורסה. שהתורה היא מאורסה לקהילת יעקב. דהיינו שהתורה נקראת קלה. התורה היא הקלה, והיא מאורסה לחתן, החתן זה עם ישראל, קהילת יעקב. שאלת השאלה, וצריך להבין, תאמרו רבותינו ז"ל במשנה, סוף פרק ד' תענית. המשנה אומרת, ביום חתונתו, יש פסוק שאומר ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, אומרת המשנה שביום חתונתו זה מתן תורה. מה הפירוש ביום חתונתו? יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ופירוש ביום חתונתו, משמע, מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה? שכנסת ישראל נקראת קלה. דהיינו החתן זו התורה, ועם ישראל נקראת הקלה. ואם כן, התורה נקראת חתן. אז לכאורה יש כאן סתירה. כי מה שחז"ל אומרים על הפסוק תורה ציווה לנו משה, אל תקרא עם מורשה אלא מאורסה, אנחנו מבינים שהתורה היא הקלה ועם ישראל הם החתן. ואילו ממאמר חז"ל בתענית רואים הפוך, שעם ישראל נקראים קלה והתורה נקראת חתן. אז איך אפשר לתווך את שני מאמרי חז"ל אלו? אדמו"ר זקן, ויובן זאת בהקדים עניין אירוסין ונישואין ומה שייכות זאת לתורה. כדי להבין איך מסתדרים שני מאמרי חז"ל שלכאורה נראים כסותרים, צריך לפני כן להסביר ברוחניות מה העניין של אירוסין ומה העניין של נישואין, מה זה קשור לתורה. מזה נבין מתי התורה נקראת קלה ומתי התורה נקראת חתן. ובמילא שני מאמרי חז"ל אלה לא היו סותרים, אלא הם מדברים על שני עניינים שונים. כדי להבין את זה, אז מקדים קודם כל שיש הבדל מהותי בין האירוסין לבין הנישואין. אך הנה אירוסין הוא מה שהחתן נותן להקלה הטבעת קידושין. באירוסין הקשר שנוצר בין החתן לקלה הוא קשר ראשוני. הוא קשר שהוא עדיין לא גורם לשיעבוד מוחלט של הקלה על החתן, היא עדיין לא נשואה לו, רק מקודשת, ובזה הוא ממשיך לחיות מועט. להיות מקודשת לשון הפרשה לו. כשהוא נותן לה את הטבעת קידושין, אז היא מקודשת לו, היא מופרשת מכל העולם ומיועדת רק לו. כמו שאומרים, הרי את מקודשת לי. שאם כן בנישואין זה הרבה יותר מזה, לא רק שהיא מופרשת מעולם, לא רק שהיא מופרשת מכל העולם ושייכת רק לו, אלא היא משועבדת לו, וזה הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק. אז נבין את המושג של אירוסין ונישואין ורוחניות, ומזה נבין מה זה שייך לתורה ושני הבחינות בתורה. אז מקדים אומר ככה, כמו כן למעלה, כמו כן אותו דבר נבין בנמשל, איך זה באלוקות, בלמעלה, העניין של אירוסין והעניין של נישואין. לפני זה נקדים, הנה יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה יש לה כידוע שני חלקים. יש את החלק של תורה שבכתב ויש את החלק של תורה שבעל פה, ונקראים שמיים וארץ, כמו שהתבאר. כמו שיסביר, שתורה שבכתב נקראת שמיים, תורה שבעל פה נקראת ארץ. מדוע? מה מייחד תורה שבכתב ומה עניינו של תורה שבעל פה? כי הנה התורה שבעל פה הוא הפירוש על תורה שבכתב. אנחנו יודעים שתורה שבעל פה באה להסביר, לפרש את מה שהפסוקים אומרים בתורה שבכתב. כי בתורה שבכתב אינו מפורש היטב פרטי המצוות. תורה שבכתב המצוות לא מפורשים או מבוארים, אי אפשר להבין את אופן קיום המצוות מתוך לימודם וקריאת הפסוקים בתורה שבכתב. רק התורה שבעל פה מבאר ומפרש כל פרטי תורה שבכתב כידוע. תורה שבעל פה מסבירה כל פרט ופרט, כל פסוק ופסוק, מסבירה עם כל הפרטים איך לקיים את זה. כמו שידוע, של כל דבר ודבר שבתורה, כל פסוק שבתורה, כל עניין שבתורה שבכתב, יש 60 ריבו פירושים בפשט, וכן ברמז, יש 60 ריבו פירושים ברמז, אותו דבר בדרוש וכן בסוד. יוצא שמהם דלת פעמים 60 ריבו. יש 4 פעמים 60 ריבו, בכל ארבעת הרבדים שבתורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב. ולזאת נקרא תורה שבעל פה בחינת מלכות. כיוון שהתורה שבעל פה היא מפרטת ומסבירה את כל אותם רבדים שמסבירים את הפסוקים של התורה שבכתב, לכן קוראים לתורה שבעל פה מלכות. כמאמר, כמו שכתוב בפתח אליהו, מלכות פה, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה מלכות, עניין של דיבור. והיינו בחינת דיבור, למה מלכות נקרא דיבור, למה תורה שבעל פה נקרא דיבור? כי מה עניין הדיבור? דיבור הוא שבא בהתגלות, לא מדבר, מגלים את מה הוא חשב, מה היה בליבו, מה היה במחשבתו. התגלות לבחינת דיבור. אותו דבר, התורה, כשהיא בתורה שבכתב, אז הדברים נעלמים, הדברים מסתומים, לא מובנים. כשיורדים לתורה שבעל פה, מבינים את המשמעות, מבינים את הקיום, את ההלכות, את הפרטים, זה מתגלה, לכן זה נקרא דיבור, לכן זה נקרא מלכות. כמו אמר הזל, דבר השם זו הלכה. כשיורד אל הדיבור, זה נקרא דבר השם, אז יודעים גם את ההלכה, איך לקיים אותה עם כל הפרטים. וזה קשור למלך, דבר מלך שלטון, כמו שהמלך מגלה את רצונו ומנהיג את המדינה על ידי הדיבור, וככה הוא שולט על העם. אז בנמשל, תורה שבעל פה נקראת מלכות. וישראל הם הממשיכים בחינת מלוכה עליהם, על ידי שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים. יהודי מקבל על עצמו, עם ישראל מקבלים על עצמו עול מלכות שמיים, לקיים את המצוות, לקיים את רצון השם. על ידי זה הם ממשיכים את המלכות, את התורה שבעל פה עליהם, שמקיימים את כל ההלכות והפרטים שתורה שבעל פה מגלה את המשמעות של אותם פרטים מהתורה שבכתב. כמו שכתוב, שום תשים עליך מלך. זה ציווי שיהודי צריך לקבל על עצמו את המלכות של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, צריך לקבל על עצמו את קיום ההלכות, את התורה שבעל פה. אז יוצא שהתורה שבעל פה מסבירה את התורה שבכתב. אבל זה לא, תורה שבעל פה לא מסבירה את כל העניינים שיש בתורה שבכתב. יש בתורה שבכתב עוד הרבה רבדים שגם בתורה שבעל פה זה לא מבואר. אך כל זה הוא במצוות התורה. כשמדבר על המצוות, על התרי"ג מצוות, איך לקיים אותם, אז בזה אומרים שתורה שבעל פה מסבירה, היא מגלה את הקיום של המצוות, כי מהתורה שבכתב אנחנו לא יודעים איך לקיים. שבתורה שבכתב אינו מפורש היטב, תורה שבכתב לא מבארת היטב את כל המצוות איך לקיים אותם, ותורה שבעל פה בא לידי גילוי על כל דבר ודבר דלת פעמים סמך ריבו. על כל פרט יש 60 ריבו פירושים בפשט, ברמז, בדרוש ובסוד. אז זה רובד אחד בתורה שבכתב, שהתורה שבעל פה מבארת אותם, מסבירה אותם וכן הלאה. אך יש עוד, יש בתורה שבכתב עוד רבדים, שבתורה שבעל פה גם כן הם לא מבוארים. שזה ראשי תיבות טנטה. טנטה, ראשי תיבות טעמים, נקודות, תגים, אותיות. זה האותיות שיש בתורה שבכתב, יש בכל אות ואות, יש את האות, את התגים של האות, את הניקוד, את הטעמים, את טעמי המקרא, שבתורה שבכתב. דהיינו, הטנדה, ארבעת הרבדים הללו, זה תמונת האותיות, שמלאכה למשה מסיני, שמלאכה למשה מסיני, איך כל אות ואות צריכה להיראות עם כל הפרטים שלה, שנפסלו בשינוי התמונה. אם האות נכתבת בצורה שונה, אז זה פוסל את הכתב, זה פוסל את המזוזה, את התפילין, את הספר תורה. על דרך שאמרו רזל, כמו שהגמרא אומרת, מסכת מנחות, ואפילו כתב אחד מהכוון, הגמרא מדברת שם גם על המזוזה וגם על התפילין, שאפילו אות אחת שחסר זה מעכב את הכשרות של המזוזה או של התפילין, הגמרא שם מסבירה מה החידוש בדם, ברור, כתוב כתב תם, צריך שהכתיבה תהיה תמה, שלא יחסר כלום, אומרת הגמרא לא נצריכה מה שמתכוונים לומר, זה אלא לקוצו של יהוד, אפילו שיחסר קוצו של יהוד, זה גם יפסול. זאת אומרת, כל פרט באות, זה מספיק שהאות כתובה ומבינים את האות. צריך שתהיה כתובה כהלכה עם כל הפרטים שלה. וכל תמונה ותמונה, כל צורה של אות וכל פרט של אות, מרמז לריבו רבבות עולמות כידוע. כל פרט יש לו הרבה רמזים, הרבה משמעויות. זה כשמדובר על האותיות. וגם הטעמים והנקודות והתגים, גם בהם יש לכל תג, לכל טעם, כל נקודה, כל דבר יש הסבר, משמעות. שכולם, כל אותם ארבעת הרבדים של אותיות וטעמים ונקודות ותגים, אינם באים כלל לידי גילוי בתורה שבעל פה. גם בתורה שבעל פה אין בגילוי הסבר על כל פרט ופרט של כל אות ואות וכל צורה וכל טעם ותג וניקוד. והם הנקראים על מין סטים בין דלו התגליון. אלו רבדים בתורה שבכתב, שהם נשארים באופן נעלם, שלא מתגלה גם התורה שבעל פה. אז יש לנו בתורה, התורה שבכתב בכלל היא נעלמת, רק יש רובד אחד בתורה שבכתב, שמתגלה בתורה שבעל פה, שזה ההלכות, המצוות. ויש עוד רבדים בתורה שבכתב, שגם בתורה שבעל פה זה לא מתגלה. והנה היא תורה שבכתב, התורה שבכתב עצמה, שורשה מבחינת חוכמה אלה. התורה שבכתב באה, מתגלה, מה השורש שלה, היא באה מבחינה של חוכמה. כמו שנאמר, כי הורה איתה מחוכמה נפקת. התורה מתגלה מחוכמה, מקורה מחוכמה. שנקרא, אחד הכינויים של חוכמה, אילאה, קוראים זה ים אילאה. לחוכמה קוראים ים עליון. כי חכים ולא בחוכמה ידיע, כמו ים. זה מים שאין להם סוף. זה מראה על משהו, על רחבות בלתי מוגבלת. הספירת החוכמה נקראת ים, שמבחינת אין סוף. ומשם, מהים הגדול הזה, מהעוצמה האינסופית הזו של החוכמה, שזה מקור התורה, נמשכה התורה שבכתב. משם התורה שבכתב נמשכת, מהים של החוכמה. ולזאת נקרא תורה שבכתב שמיים. לכן לתורה שבכתב אנחנו קוראים שמיים, שמיים בא לרמז שהוא בא מהמקור של הים של החוכמה. פירוש, מה הפירוש המילה שמיים? שם מים, שנמשכה מבחינת חוכמה אילאה, שזה נקרא מים, ים. אך אינו אלא הערה בעלמה. תורה שבכתב שלפנינו זה רק הערה מהים. בים הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר אינסופי. הערה ממנו באה בתורה שבכתב. ולזאת הם כבדה לצפרים דאורייתא. לכן בתורה שבכתב יש 24 ספרים. ה-24 ספרים שנקרא קד, שזה מראה ששעבור רק קד אחד מהים. אז קד אחד מהים זה מעט מאוד. שלמשל, שהוא כמו למשל, שלוקחים קד מים חיים, לוקחים קד מים מים הגדול. שאינו אלא מעט מזהר נגד הים הגדול. כמה מים נכנס בקד? ביחס לים הגדול זה ממש כמה טיפות. זאת אומרת שהתורה שבכתב היא הערה מהמקור, מהחוכמה, ששם זה אין סוף ממש. כמו כן, כל כבדה לצפרים דאורייתא אינן אלה הערה באלמה מבחינת חוכמה אלה. וגם זאת, גם ההערה הזו שיורדת בתורה שבכתב מהחוכמה, אינו אלה מבחינת אחוריים. גם ההערה הזו זה עניין של ירידה וצמצום שיורד פה למטה. כמו שכתוב, הפסוק אומר, וקדה על שכמה. קדה זה התורה, קד. אז הפסוק אומר אצל רבקה, אמנו, וקדה על שכמה. שכמה, השכם, מבחינת אחוריים. אז הקד הוא על שכמה, הקד זה האחוריים של חוכמה. כמה שיורד פה זה בחינת אחוריים של חוכמה. וזהו, זה גם מה שהפסוק אומר, וזרח מסעיר למה. הפסוק בא לתאר את ההתגלות האלוקית במתן תורה. הפסוק אומר, וזרח משעיר לעמו. מה אומר לנו המילה שעיר? המילה שעיר כולל בתוכו את הנקודה שאמרנו שזה רק הערה חיצונית, זה רק אחוריים. למה? מה מרומז במילה שעיר? שעיר בלי יוד זה כמו שיער. שעיר הוא לשון שערות. שמה המשמעות של שערות? שהוא כמשל שערות שנמשכים מהראש, כמו בגשמיות, שנמשך שערות מהראש, אז למרות שהשערות באים מהגולגולת מאוד קרוב למוח, אבל שהיא נמשך בהם רק הערה מועטת מאוד. כמות החיות שיש בשערות היא מאוד מועטה, עד שהיא לא מרגיש שום כאב בחתיכת השערה. כשאם חותכים את השערות לא מרגישים שום כאב, כידוע, למה לא מרגישים כאב? למרות שיש שם הערה, כי הערה היא כל כך מועטת, מפני שהם חיצוניות מאוד. אז באים ואומרים שההתגלות של מתן תורה זה זרח משיער. הזריחה והגילוי זה רק שיער, זה רק חיצוניות מהמקור האינסופי של החוכמה. כמו כן, כל בחינת תורה שבכתב, מה שנתלבש בתורה הגשמיות שלנו, מה שהתלבש בתורה, הכ"ד ספרים, אינו אלא בחינת אחוריים וחיצוניות וחוכמה עילה. זה רק בא מהאחוריים, מהחיצוניות של חוכמה עילה, ירד בשיער, בצמצום הזה של התורה שבכתב. ונקרא בחינת שיערות. עכשיו, המילה שיער כתוב עם יוד. אך בתוך השיערות מאיר הערה מבחינת חוכמה עילה. בתוך אותם שיערות, בתוך אותה צמצום, מאיר היוד. וזהו היוד שבתוך שיער. לכן כתוב וזרח משעיר, זה שיער פלוס יוד. וזהו וזרח משעיר, שיער יוד. ואתה מריבבות קודש. ואתה הוא לשון בא. ואתה זה בארמית, הפירוש בא, התגלה. רק שהוא בלשון תרגום שהוא בחינת אחוריים. גם זה כתוב ואתה בשפה של תרגום כדי לרמז את אותו נקודה. וזרח משעיר לעמו ואתה מריבבות קודש. שניהם ביטויים שאומר שזה רק גילוי של בחינת אחוריים. והיינו כשבא לידי גילוי בתורה שבעל פה, שנמשכה מתורה שבכתב, מתי שהתורה שבכתב התגלתה בתורה שבעל פה, שאנחנו מבינים את המשמעות של ההלכות של המצוות, שהם רבבות הנמשכים מבחינת קודש, שבחינת חוכמה עילה נקרא קודש, אז הרבבות הללו, הריבוי הלכות והפרטים שירדו לתורה שבעל פה וגילו את המשמעות של התורה שבכתב, כל הגילוי הזה זה ואתה, זה בחינת אחוריים. התורה שבכתב זה בחינת אחוריים מהחוכמה העילאה, שזה המקור האלוקי העליון, זה אין סף ממש. זה מה שדיברנו כרגע, להסביר את ההבדל בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה.